להרבה אנשים יש פנטזיה לפעמים, פנטזיה בריאה אני חושב, שיהיה אפשר לקחת את העולם או את המדינה ולהתחיל מחדש על בסיס יותר טוב. כאילו אם היינו יודעים, אם ידענו אז מה שאנחנו יודעים עכשיו, היינו עושים אחרת. במובן מסוים ריטריט זו הזדמנות כזאת. כן, אני לא יודע אם העולם או המדינה יקבלו הזדמנויות כאלה, ואם כן, אם ידעו לנצל אותם, אבל ריטריט זו הזדמנות כזאת. זה לפגוש דברים במישור יסודי יותר, או במישור ראשוני יותר. אי הנחת בחיינו מונחת על תשתיות מסוימות, על בסיסים מסוימים. וחלק חשוב מההזמנה של הדרמה זה להבין ולהכיר את הבסיסים האלה שעליהם אי נחת יושבת, שעליהם סבל יושב. להכיר את הזרעים, לא רק את העצים הגדולים ואת שיחה ינבוט העיקשים או העשבים העיקשים שמכסים את החלקות של חיינו, אלא ממש להכיר את הזרעים. ואולי להוציא אותם מהאדמה כשהם עוד קטנים. יכול להיות שחלק מהאנשים מניחים שעל מנת לפתור סבל משמעותי צריך לחוות סבל משמעותי. כדי לרדת לשורש או לעומק של סבל מסוים אני צריך ממש לגשת אל האש. להכניס את היד ללב הלהבות. ואולי לפעמים זה נכון, אבל חלק ממה שאולי אנחנו מוזמנים אליו בריטריט זה להקטין את הלהבות, ואז יש מין בדלים קטנים כאלה, רמצים קוראים לזה, ניצוצות קטנים, ואפשר פשוט לחבות. אז ממש שווה לנצל את ההזדמנות הזאת, הזדמנות מאוד 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 יקרה, מקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נמצאים ונמצאות עכשיו, הזדמנות מאוד 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 יקרה לפגוש אי נחת במישור מאוד מאוד יסודי. כן? ולהכיר אותה שם וללמוד את צורות העבודה איתה שם. לפני שזה גדול, לפני שזה מאוד אישי. לפני שזה מסתבך אל תוך צורות החיים והסיפורים. כדי ללמוד לעבוד גם במישור הזה. ללמוד לעקור גם שם. דברים שנעקרים משם יכולים ממש להשתנות. וגם אנחנו לומדים ולומדות את הדרך בחזרה אל עומק. כן? איך לעבוד ולהוציא שורשים קטנים של אי נחת. אז ממש שווה לנצל את ההזדמנות מהבחינה הזאת. אנחנו לאו דווקא יודעים או יודעות, כן, איך לעבוד עם אי נחת מסוגים עדינים, וממש שווה ללמוד, ממש שווה ללמוד. יכול להיות שאנחנו גם לאו דווקא יודעים או יודעות להנות מהנאות מאוד מעודנות, שזה גם עניין גדול. ואנחנו רגילים לחיים אינטנסיביים, שבהם אי הנחת היא גדולה וההנאות הן גסות. לאו דווקא, כן, גס זה לא אומר משמעותי יותר בהכרח, ממש לא, אפילו. אבל זו גם הזדמנות להנות מהנאות עדינות. איך זה למשל להנות משוויון נפש יחסי? כן, להנות משוויון נפש, להתענג על שוויון נפש. להתענג על רוגע, להתענג על עדינות. ליהנות מרגישות. הלב האנושי אוהב רגישות. אוהב עדינות. אז זו הזדמנות ללמד את עצמנו להיות ניזונים מכל הדברים האלה. אנחנו נמצאים בנקודה מאוד 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 יקרה. וממש שווה לנצל כל רגע, כל רגע. לפעמים, וזה משהו שאולי שווה לדעת, לפעמים אי הנחת, הקושי והיופי, באמת לפעמים יופי מפעים ויוצא דופן, נמצאים בו זמנית. נמצאים בו זמנית, ואפשר, אוקיי. האם משהו בלב או באוזן יודע להקשיב ליופי העדין, וגם יודע לבטוח בו. יודע לשים את האמון שם. בזמן הזה שיש לנו ביחד, הייתי רוצה להציע דרך לראות ולהבין אי נחת. הבודה, כאשר הוא מתאר את ליל ההתעוררות שלו, הוא אומר שלהתעוררות שלו היו שלושה שלבים. בשלב הראשון הוא ראה את הגלגולים הקודמים שלו. איך הוא נולד ומת לאורך אינסוף עידנים. ולמשך אינסוף עידנים. לאחר מכן הוא ראה איך כל הברואים והברואות, היצורים והיצורות, נולדים ועוברים את מסלול חייהם. ביחס או מתוך הפעולות שלהם. ובשלב השלישי הוא מצא את הדרך החוצה. איך להפסיק את היצירה החוזרת ונשנית של סבל שנוצר על סמך או על בסיס פעולות של גוף, לב, תודעה. במילים אחרות אפשר להגיד שהבודה מצא או תיאר את צורתה של הסמסרה, את צורתה של אי הנחת, את צורתה של בניית הסבל וההתגלגלות בתוכו. כדרך להבין איך ניתן לצאת החוצה. כדרך להבין איך ניתן להפסיק את הסבל. אנחנו דיברנו הרבה בריטריט הזה על התנועה של השתוקקות והאחזות. אפשר לחשוב עליה כמו תנועה של משיכה ודחיפה. המיינד מושך דברים ודוחף דברים. מושך דברים ודוחף דברים. אתם יכולים לדמיין את זה כמו בוכנה או משאבת אופניים. כן? צילינדר. כן, כאן. מושך ודוחף. מושך ודוחף. לא נעים. הבודה אמר, זה מה שלוחד ולופת, מה שבכוחו העולם מתכווץ ונקרח כמו פקעת מהודקת, כמו עשבים וזרדים שמסתרגים יחד. ובגללו, האדם לא הולך מעבר לחזרתיות, מעבר למחוזות של מחסור ומצוקה ומעבר ליעדים מכאיבים. אז כשהוא ראה את ההתגלגלות האינסופית הזאת, הוא אמר, אוקיי, זה הצילינדר הזה פה. משאבת האופניים. אבל זה לא עד כדי כך פשוט. כי הבודה לא אמר, אוקיי, יש עולם, יש אני, ואתה פשוט מסתובב ויש פה את המשאבה הזאת שגורמת לסבל בגלל שהיא גורמת לך להיאבק עם דברים, וכל מה שאתה צריך או כל מה שאת צריכה לעשות זה להפסיק את המאבק וזהו. התיאור שלו לסבל ולאי נחת, ולכן גם האפשרויות שהוא הציע לשחרור, היו יותר עשירות ויותר משוכללות. ויותר מעודנות מזה. אפשר לומר שהבוכנה הזאת, כן, משאבת האופניים הזאת, מנפחת את חוויית העולם שלנו, או מנפחת את עולם החוויה שלנו. היא זאת שיוצרת עבורנו עולמות. זה לא דבר שכל כך פשוט או קל להבין, אז אני אגיד עליו עוד כמה דברים, אבל נקודה הראשונה שבה אפשר להיכנס ולהבין את הסוגיה הזאת, זה משהו שקרן הזכירה אתמול בשיחה די בהרחבה. ככל שהמשאבה הזאת או הצילינדר הזה או הבוכנה הזאת עובדת יותר במרץ, מושכת ודוחפת יותר בחוזקה, כך עולם החוויה מופיע בצורה דחוסה וחד משמעית יותר. נכון? אם יש מישהו או מישהי שהנוכחות שלהם בחיי היא מאוד מפעילה אותי בשלב מסוים. לטוב או לרע. נגיד שלרע. יוצא שזה יותר נפות. אז יש מישהו שהנוכחות שלו או שלה מאוד מפעילה אותי בחיי בשלב מסוים. ובכל פעם שאני חושב עליהם, הבוכנה מתחילה לפעול, וכל פעם שהבוכנה פועלת, אני חושב עליהם, וזה יוצא כל הזמן. עולם החוויה שלי באותו זמן יהיה ממורכז, כן? סביב המפגש עם אותו אדם. בצורה מודעת או לא מודעת, לפני שאני הולך למקום שבו אני פוגש אותם, כן, או אם אני נכנס לחדר שיש בו 10, 20, 30 אנשים, והאדם הזה נמצא בחדר, כן, התגובה שלי תיבנה מולם. נכון? הבוכנה תפעל במלוא המרץ, וכן, ותהיה תגובה הדדית בין מידת המוצקות, החד משמעיות, כובד המשקל של נוכחות אותו אדם עבורי, לבין הפעילות של הבוכנה. אם מאיזושהי סיבה הבוכנה תפסיק לפעול באותה עוצמה לגביו, כן? אולי יקרה משהו בחיי שיהיה ממש טוב, או שיקרה משהו בחיי שיהיה רע, וישים בפרופורציה את הריב חסר החשיבות הזה בסופו של דבר. כן? אז כשאני אראה אותו, את אותו בן אדם, הבוכנה לא תפעל באותו אופן, ואותו אדם לא יהיה מרכזי באותו אופן כלפי עולם החוויה שלי. זה נשמע הגיוני? את גם עזרת לקרן אתמול? כל הכבוד. עכשיו, זו הייתה דוגמה קצת גסה, כן? אפשר לשים לב לאותה תופעה, לא רק לגבי אדם מסוים, עוד מעט אני אדבר על האופן שבו דברים מתהווים לכיוון כזה או אחר, לא רק לגבי אדם מסוים, אלא באופן יותר כללי. אם אתם ביום שיש בו הרבה אינחת, שיש בו הרבה משיכה ודחיפה, הדברים יהיו דחוסים יותר, מוצקים יותר. אפשר לדמות את זה לחדר שיש בו הרבה דברים. או שהבוכנה מנפחת בלון, ואתם מוקפים בבלון הזה. אגב, אתמול ביליתי רבע שעה בלנסות להסביר לדלי, אתם יודעים מה דלי? זה מה שמצייר ציורים, כן? אתה אומר לו מה לצייר, והוא אמור לצייר לך. אמרתי לו, אדם יושב בתוך בלון, בתוכו יש בוכנה, והוא מנפח את הבלון בזמן שהוא יושב בתוכו. לא, זה לא הצליח. אבל אתם יכולים לנסות לדמיין את זה, אוקיי? אז הבוכנה מנפחת בלון, אתם יושבים בתוך הבלון, וככל שהיא עובדת יותר חזק, הבלון יותר עבה, יותר נוקשה ויותר דחוס, יותר לחוץ, כן? עולם החוויה יותר סוגר עליכם. אי-הנחת מסיבה כזאת או אחרת נחלש. לאו דווקא מתוך תרגול, נחלש. העולם מרווח יותר, עולם החוויה מרווח יותר, סביר יותר. יש קצת יותר אפשרויות. כן? בן אדם ניגש, ואולי ניגש אליי עם פרצוף חמוץ, ואני לא ישר כן? מעיף אותו, או קופה, או נמלט. כן? אלא אני יכול לשאול את עצמי, מעניין מה עובר עליו. כן? יש יותר חופש בתוך וסביב עולם החוויה. הבוכנה היא עיוורת. לבוכנה לא אכפת. אני אומר את המילה בוכנה, זאת מילה מגניבה, אבל אתם יודעים מה היא אומרת. יש לכם דימוי של מה זה, נכון? זה קצת מילה ישנה. הבוכנה היא עיוורת. הבוכנה לא פועמת לכיוון מסוים. היא פשוט פועמת. לפעמים פועמת יותר, לפעמים פועמת פחות. לכולנו יש בוכנה כזאת ולכולנו היא פועמת. כן? באיזה צורה או איזה צורה היחסות לובשת, במה אני נאחז, עם מי אני רב, את מי אני אוהב, כן? מה אני רוצה שיקרה, מה אני לא רוצה שיקרה, זה כבר שלב נוסף. זה התגבשות של הצורה הספציפית שלי סביב הבוכנה. ההיווצרות הזאת, הבודה לפעמים מתייחס אליה דרך פעולות או פעולות יוצרות, fabrications, פעולות יצור של דיבור, גוף ופעולות מנטליות. יצור של דיבור, גוף ופעולות מנטליות. לאן נפנה הדיבור, תחושת הגוף והפעולות המנטליות, לכיוון מה שהעצמי יתרגל להזין את עצמו ממנו. אם העצמי דרך הרגלי עבר, פעולות עבר, כן, יתרגל להזין את עצמו דרך תהילה ואהבתם של אחרים, הבוכנה תפעם והפעולות של הדיבור הפנימי, הדימויים ותחושות הגוף יגיבו לתחושת תהילה או האשמה. צד אחרים ואחרות, אם עבור אדם אחר או בזמן אחר, כן? מתוך הרגלים אחרים. העצמי יתרגל לספק את עצמו או לחפש את ביטחונו בהנאות חומריות כאלה ואחרות, הבוכנה תפעם והפעולות של הגוף, ההימשכות של הגוף, הצורות של הפעילות המנטלית יימשכו אחרי הדבר הזה. זה נשמע הגיוני? יופי. עד כה אני מעדיף אתכם על דלי. למרות שהוא מצייר מאוד יפה. בכל מקרה. אז ככה אנחנו נולדים שוב ושוב. הבוכנה פועמת, המיינד רגיל לחפש את הסיפוק של עצמה במקום כזה או במקום אחר, הפעולות המנטליות, הפיזיות מחפשת את מימוש עצמה, כן, כאן או שם, ועקב כך גם מסרטטת ומציירת את צורתו של העולם. מסרטטת ומציירת את צורתו של העולם. המרקם של העולם שלנו, הצורה שלו, תיווצר על פי מה שאנחנו מחפשים ומחפשות. זה נשמע הגיוני? זה די מעודן. אז יש לנו שלושה חלקים לדימוי. יש לנו את הבוכנה, יש לנו את המכשירים שלה. דיבור פנימי, דימויים, תחושות גוף. כן? שהם נמשכים לדבר כזה או אחר באמצעות מה שהם התרגלו להימשך אליו. ויש לנו את עולם החוויה, הבלון שאותה בוכנה מנפחת ומקבל את צורתו באמצעות אותו דבר או אותם דברים שלקראתם או אליהם אנחנו נוהים או שאותם אנחנו מבקשים. עכשיו מתבקשת דוגמה, אבל אין לי, אז שנייה אני אחשוב על זה. אני אניח לזה. הדוגמה היא אתם. אולי אתם לא מבינים את זה עדיין. הדוגמה היא אני. אולי אני לא מבין את זה עדיין. כן, אבל אולי בכל זאת אני אתן דוגמה פשוטה. כן, מצאתי את עצמי בשעות הצהריים, כמו לפעמים לקראת שיחה, כן, עם הבוכנה קצת פועמת, במידה מסוימת של מתח, משיכה ודחיפה, ושאלתי את עצמי, אוקיי, מהן הפעולות המנטליות, הפיזיות, המילים, כן, לאן הדברים נמשכים? אחרי מה הדברים נוהים? והדברים נהו, הכמיהה הייתה לסוג של התקבלות, סוג של הסכמה, כן, שיחשבו שאני בסדר, סך הכל. רצון כזה. כן? ועולם החוויה היה מאורגן סביב הרצון הזה. כן? בשעה 3 ידעתי בדיוק מה השעה, כי ידעתי שב-4 וחצי יש שיחה, וכן, הזמן בין 3 ל-4 וחצי התארגן, כן? אז קודם אני אעשה ככה, ואחר כך אני אעשה ככה, ובפנימיות הדברים נשענו לכיוון הזה. אז הנה שלושת חלקי הבוכנה, ישנה פעימה פנימית, כן? הפעולות של דיבור פנימי, מה יהיה, על מה אני אדבר, כן? הדימוי, אולי לא מודע של אנשים מסתכלים עליי, כן? אני לא חייב להיות, לא תמיד הדימוי הוא ככה in your face, אבל הוא שם. הכיוון, הרצון, הנהייה למשהו, למה שהתרגלתי לאכול, למה שאני אוהב לאכול, לצורך העניין התקבלות והסכמה. ועולם החוויה מתארגן סביב זה. כל מיני דברים קורים בריטריט, ואני מתעלם מרובם, כי אני ממוקד בזה. כן? הרבה דברים אני לא רואה, וכן רואה רק את מה שקשור, רק את מה שמשרת את השאלה הזאת. צורה של עולם חוויה. כן? בשעה 3:05 שאלתי את עצמי, אוקיי, האם אני יכול לראות את זה? ראיתי את המבנה הזה? ברגע שרואים את המבנה, הוא קורס. לפחות במידה מסוימת. למה הוא קורס? כי אתה מבין או את מבינה שזה לא באמת. אתה מבין או את מבינה שזה לא באמת. כן? שהמיינד ייצר פה עולם, והוא שבוי בו, והסבל שעצור בתוך העולם הזה, עצור באלף, כן? הסבל שמוחזק בתוך העולם הזה, הוא למעשה סבל לא הכרחי. ואז יש דרך החוצה מהעולם. כשהמיינד רואה שמשהו לא באמת אמיתי, הוא שומט אותו. ואז רבדים עשירים יותר, עדינים יותר של העולם, מאפשרים את עצמם, של עולם החוויה. ואפשר להישען עליהם. הם יותר חשובים ויותר מזינים, ויותר בטוחים מהצמה הצר יחסית, כן, של האם הדברים יתקבלו. אז יש לנו את שלושת החלקים של הבוכנה, הפעולות ועולם החוויה, ויש לנו כמה חוקי טבע שמגולמים בדימוי הזה. חוק טבע אחד שאפשר לדבר עליו כקרמה, זה הפעולות, אפשר לתאר אותו כהפעולות של התודעה יוצרות את דמותו של העצמי והעולם. הפעולות של התודעה יוצרות את דמותו של עצמי ועולם. אנחנו מתהלכים בעולם, כן, יש לנו חוויית עצמי, אולי אנחנו חושבים ומרגישים שהנה, יש פה עצמי שהולך בתוך עולם, אבל העצמי והעולם הזה נרקמים כל הזמן על ידי הפעולות הפנימיות של הלב והתודעה. כן? מהי דמותו של העצמי? מהי דמותו של העולם? זה נרקם, נארג כל הזמן על פי האופן שאליו אנחנו מכוונים, ומה שאנחנו מכוונים אליו את הלב והתודעה. זה חוק טבע ראשון. חוק טבע שני, חוק טבע מבחינת הדרמה. הוא החוק של לפעמים יותר, לפעמים פחות. כן? והלפעמים הזה הוא לא מקרי, אלא אפשר להשפיע עליו ולעבוד איתו, ואני אגיע לזה בהמשך. לפעמים הבוכנה פועמת יותר, ואז עולם החוויה ועולם העצמי מופיע יותר בדחיסות, או לא עולם העצמי, דמותו של העצמי מופיעה ביותר בדחיסות ובחד משמעיות, והסבל כבד יותר. אם מחלישים במידה מסוימת, או מחלישות במידה מסוימת, את עוצמת פעולתה של הבוכנה, כן? מופיע פחות עצמי, העולם מופיע בצורה פתוחה, גמישה יותר, סבל מוקל, וחופש מתחיל להעיר. חופש מתחיל להעיר. יש הרבה דרכים להשתיק את ה... או להחליש את ההשתוקקות וההיחסות הזאת, ואני אדבר על כמה מהם עוד מעט. וחוק טבע שלישי, שלא היה לגמרי נוכח בדוגמה שלי, שאם להיות כנה הייתה קצת מבאסת, כן? לא רק הדוגמה, כל הדימוי היה קצת מבאס, שיחה על בסן. נושא. חוק טבע שלישי הוא האפשרות של חופש, כן? ככל שהדחיסות של העצמי ושל עולם החוויה שנדחסים ונוצרים כמוצקים על ידי האחזות, ככל שהדחיסות הזאת נקלשת, יותר חופש נכנס. כשהדחיסות הזאת נקלשת מאוד, חופש יוצא דופן מתאפשר. יופי יוצא דופן מתאפשר. עדינות יוצא דופן מתאפשר. אם לפרקים הבוכנה מפסיקה כמעט לגמרי או לגמרי, כן? אז ישנה יציאה מתוך כל מסת הסבל. אז זה אפשר לומר חוק טבע שלישי, כן? האפשרות של חופש. אז מהם התפקידים שלנו, כן? מה אנחנו צריכים או צריכות לעשות, או יכולים או יכולות לעשות? דבר אחד שאנחנו יכולים או יכולות לעשות זה לכוון את הפעולות של הלב והתודעה. לכוון את אותן פעולות של דיבור, של דימוי, של חוויית גוף, ככה שהם ייצרו עולמות חוויה שטוב לחיות בהם. זה מה שאנחנו עושים בתרגולי הסמאדי והמטה. משתמשים בפעולות היוצרות של המיינד. משתמשים בפעולות היוצרות של המיינד. כן? בוא נבנה עולם, במילא אנחנו בונים עולם. כן? אז בוא נבנה עולם על בסיס טוב לב. חוויית הגוף או תחושת הגוף בתוך עולם כזה תהיה מאוד מאוד אחרת. או היא מאוד מאוד אחרת. משתמש בכוח המדמה של המיינד. המיינד מדמיין כל הזמן. באופן תת-קרקעי בדרך כלל. אפשר להשתמש בכוח הזה. למשל אפילו לדמיין את כל הגוף. מדמיינים את כל הגוף ואוי, מרגישים את כל הגוף. על ידי זה שאנחנו מעצבים עולמות חוויה יפים, אנחנו גם מבינים ומבינות איך הכוחות האלה עובדים. אנחנו עובדים, מבינים איך עובד הדיבור הפנימי. אנחנו מבינים איך עובד את חוויית הגוף. אנחנו מבינים איך עובד הכוח של דימוי. זה אותם כוחות שבונים סבל או שבונים רווחה. זה אותם כוחות, זה אותם, כן, אותם מכשירים. אז אנחנו לומדים להשתמש בהם לטובתנו. ככה אנחנו גם יכולים להבין מה קורה שם כשהם פונים לרעתנו. כשאנחנו בונים עולמות יפים יותר, אפשר לשים לב שגם הפעילות של הבוכנה דואכת, נעשית עדינה יותר. והאור של החופש יותר יכול להאיר פנימה. כן? הקירות של הבלון נעשים פחות דחוסים. ודבר נוסף שאנחנו יכולים ויכולות לעשות זה ללמוד להחליש את פעילות הבוכנה, כן, בצורה פשוט בפני עצמה. להרגיע את הפעילות של משיכה ודחיפה. או לראות שעולם החוויה שהמשיכה והדחיפה בנתה או בונה הוא לא אמיתי כמו שנראה. להפחית את המוצקות שלו. ישנן הרבה דרכים לעשות את זה, ואלו תרגולי התובנה, ואחד מהם אני אציג ממש עוד מעט. בואו ניקח 2-3 דקות בשקט אחרי כל זה. אז עולם החוויה שלנו לפעמים נבנה באופן דחוס, לפעמים באופן מעוברר יותר, חופשי יותר, גמיש יותר. אם המינוח עולם חוויה הוא ממש מופשט עבורכם, אז אפשר, זה פחות או יותר זהה להגיד, כן? לפעמים הלב נוקשה, דחוס, מוצק, אטום יותר, ולפעמים פתוח, מרווח יותר, אלא שהלב שלנו הוא לא באמת תחום כאן, אלא הלב שלנו צובע את החושים שלנו ואת האופן שבו אנחנו חווים דברים. אחד הפקטורים שמאפיינים מידת הנוקשות של עולם החוויה זה מידת השניות או הניגוד בין דברים. לפעמים, כן, נחזור לסכסוך המפורסם שהיה לי עם אותו אדם. כשאני מסוכסך עם אדם מסוים, תחושת הניגוד בינינו, אם אני מקנה באדם הזה, כן? תחושת הניגוד בינינו היא נורא ברורה. הוא מקבל את זה, אני לא מקבל את זה. כן? יש לו את זה, לי אין את זה. ואולי מתישהו משהו מבשיל או מתבגר, ואז משנה. הניגוד נעשה הרבה פחות דרמטי. יכול להיות שהוא עובר לתחום אחר בחיי, אבל גם יכול להיות שהוא פוחת באופן כללי. מידת השניות או הניגוד, כן? יכול להיות שאתם יודעים, בסוף הריטריט, אתם תשבו כאן, ממש בסוף הריטריט, בסשן הסיום. לדעתי בערך שליש מהאנשים בסשן הסיום הם... מתי זה נגמר. הניגוד בין, כן, אחרי הריטריט לבריטריט. נורא נורא בולט. למה? בגלל אי נחת. זה אי שקט, זה אחד המכשולים. מכשול של אי שקט נכנס, והנה, מנגיד, כן? אתם יושבים במדיטציה ויש אי נחת, כן? משהו בלב, כן, קופץ או רועד. הניגוד בין, כן, עכשיו אני במדיטציה, אבל מתי תיגמר? כן? הניגוד בין בפנים בתוך המדיטציה למחוץ למדיטציה נעשה מאוד מאוד דומיננטי. זה אחד המאפיינים של השתוקקות והאחסות, היא יוצרת ניגוד דרמטי. אני מין טיפוס כזה שלפעמים יש אירועים שאני חושש לקראתם. אז הרבה מהדוגמאות שלי סביב דברים כאלה. אז הרבה פעמים שיש אירוע שאני חושש לקראתו, כן? מגיעים אליי מיילים או טלפונים ואני אומר לכולם, חכו שזה ייגמר, חכו שזה ייגמר. אני רק זה ייגמר והנה אני עונה לכם, כן? ואז זה נגמר ואז אחרי זה אין לי כוח כי הייתי במתח לקראת זה נגמר, אני לא עונה להם ואז אחרי יומיים יש עוד אירוע. אז אני חכו שזה... לפני או אחרי האירוע. מתוך האחזות, במקרה הזה חשש, כן? הבוכנה פועמת בחוזקה, ועם המאפיינים הספציפיים של הדיבור הפנימי והדימויים הפנימיים שלי, כן? יוצרת ניגוד חזק. ויכול להיות ששמתם לב שכאן ניגודים נעשו פחות דרמטיים. ניגודים פשוט נעשו פחות דרמטיים. אז כן, עכשיו ישיבה, או עכשיו שיחה, ואחרי זה הליכה, ואחרי זה ארוחת ערב, כן, ואחרי זה... מה זה משנה? תכף, מה זה משנה? מודדים, מה? מודדים, עושים מדיטציה. אז לפעמים עושים ככה, לפעמים עושים ככה, כן? מה זה משנה? היום זה היום הזה, מחר זה היום הזה, מה זה משנה? אותו דבר. זה לא רק בגלל השגרה, כן? כי אם זה באמת היה רק שגרה והלב לא היה באמת נרגע, הייתם יוצאים מדעתכם. ויכול להיות שחלקכם מכשול של האי נחת או הסלידה או משהו מאוד חזק בכם כרגע, ואתם קצת יוצאים מדעתכם, ואז אתם מקשיבים למה שאני אומר, ואתם אומרים, לא, זה ממש שונה. היום יום שני, מחר יום שלישי. זה אומר שיש עוד 3 ימים ולא 4 ימים, זה דבר אחר מאוד. תלוי באחזות. זה לא באמת אחר מאוד, אתם מבינים? זה לא באמת אחר מאוד. כן, שחר הציגה את הרגישות לקיבוץ שמבטא האחזות. האחזות היא מערכת מורכבת. מערכת מורכבת, זה לא דבר פשוט. קיבוץ הוא האינדיקציה הברורה ביותר, או קיבוץ וסבל הם האינדיקציות הברורות ביותר, כן? כמידת היחסות, מידת הסבל, כמידת הסבל, מידת היחסות, כן? קורלטיבי לגמרי. קיבוץ גופני יהיה האינדיקציה הברורה ביותר, ולכן גם מאוד מאוד מועילה. היחסות תמיד נבנית על בסיס שניות, על בסיס זה ולא זה. תמיד יש שניות ביסוד. ולפעמים זה ממש רעיון טוב, כן? אתם יודעים, בואו נתרגל את זה שנייה. מדיטציה. אתם זוכרים? סתם, זה לא משנה, אין הבדל. מדיטציה, לא מדיטציה. בכל מקרה. ישיבה, רגישות לכל הגוף. ואם יש איזושהי מידה של אי נחת או האחזות, אפשר לשאול את עצמכם מהי השניות בבסיס האחזות. מה התודעה רוצה ואת מה היא דוחה. יכול להיות שקוטב אחד יהיה ברור וקוטב אחר יהיה סמוי. נוחות ואי נוחות, שקט ורעש. כן. עכשיו ואחר כך. ואיך זה יהיה לשמוט את העדפה? לשמוט את העדפה. פסקת פתיחה משיר זן מאוד מפורסם אומר, הדרך הגדולה אינה קשה למי שאינו מעדיף או אינה מעדיפה או בוררת. אז אפשר להזמין את התודעה לעמדה שלא מעדיפה או בוררת. כך או כך. עכשיו זה תרגול שהוא מאוד דומה לתרגול של התרת האחזות, אבל הוא מאפשר לנו לראות משהו על איך התודעה יוצרת עולם. נכון? קודם אמרתי בצורה מופשטת וקצת לא מובנת, התודעה יוצרת את עולם החוויה, בין השאר יוצרת אותו ככה. יוצרת שניות בין דבר למשנהו, כן? מעדיפה קוטב אחד, ולמעשה הופכת את השניות הזאת למשהו משמעותי עבורנו, כן? למשהו שהוא קיים ונוכח עבורנו. אפשר לראות שלפעמים התודעה יוצרת שניות באופן מוגבר על ידי האחזות. כן? זו פשוט דרך או דרך לראות כיצד התודעה יוצרת שניות, יוצרת הבדל. אז נתתי את הדוגמה שלפני או אחרי אותו אירוע קשה. אני זוכר שהייתי הולך ל... מורים שונים כאן, כן, מורים ומורות, ואומר להם, תקשיבו, כאן בריתי ממש טוב לי, אבל בחוץ נורא, נורא, נורא קשה, ממש קשה. והם אומרים לי, נראה לנו שאתה מגזים, כי, כן, התודעה יוצרת קו חזק מדי בין כאן לשם, כן, ובאמת טוב לך כאן, אבל כן, טוב לך כאן ואתה נאחז איכשהו בטוב הזה, ואז זה מגזים את כמה רע לך בחוץ, ושוב ושוב נוכחתי שהם צודקים, כן, היה לי טוב כאן, ומתוך זה שהיה לי טוב ונאחזתי בטוב הזה, אמרתי, אוקיי, בחוץ, ממש ממש קשה. ואז שיצאתי החוצה, ראיתי שמידה רבה, טוב גם בחוץ, כן? ואם אני כנה עם עצמי, גם כאן היה גם קשה. כי ריטריט זה קשה, לפחות במידה מסוימת. תודעה נאחזת במשהו ויוצרת הגזמה. כשיהיה לי את זה, יהיה כל כך נפלא, ויש הבדל גדול בין כאן שאין לי את זה, לאחרי זה שיהיה לי. המורה שלי לפעמים מספר על, שמעתי אותו פעמיים, אני חושב, מספר על זה, על מישהו שניגש אליו, שהיה נורא מאוהב, כן? במישהו אחר. כן, ניגש ואומר, אני כאן בדבון, בדבון, מרכז המדיטציה בדבון, הגשומה והבודדה והקודרת, כן? והם, האדם הזה שאני מאוהב בו, נמצא שם באוסטרליה, שטופת השמש והמופלאה, כן? ויהיה לי כל כך טוב להיות שם. כן, התודעה מגזימה באמצעות האחזות. אז אפשר לראות את התודעה עושה את זה, וזה נותן לנו רמז מסוים לאיך התודעה יוצרת שניות, איך התודעה יוצרת הבדל בין דבר למשנה. אפשר לראות שהתודעה גם מייצרת קיטועים בין דברים שהם למעשה רצף. דברים שהם למעשה רצף. אני יושב והתודעה נורא נורא קופצנית, אבל תודעה קופצנית ותודעה לא קופצנית זה ספקטרום. התודעה של כולכם קופצנית עכשיו, ביחס לאיך שהיא עשויה להיות. והתודעה של כולכם נינוחה עכשיו, ביחס לאיך שהיא עשויה להיות. תודעה קופצנית או נינוחה, זה רצף. אני לפני שבועיים הייתי חולה, אני חולה, 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 כן? אבל זו הגזמה, כן? בעצם הייתי חולה במידה מסוימת, הייתי יכול להיות הרבה יותר חולה, כן? בזמן המחלה הייתי בריא במידה מסוימת, ועכשיו אני בריא, כן? אבל עד כמה אני בריא, כן? אני בריא במידה מסוימת ולא בריא במידה מסוימת. הדברים נעים על רצף, הם לא כל כך מוחלטים. עכשיו, למה זה חשוב? כי הרבה פעמים התודעה, חשוב מכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות שבהם זה, שבגללן זה חשוב, זה שהרבה פעמים התודעה נתפסת באיזושהי הגדרה, כן? אני מרגיש לא טוב, אני חסר מנוחה, זה לא הולך, כן? והיא תפוסה בהגדרה הזאת, וההתאפסות בהגדרה צובעת את החוויה. וזה יכול להיות מאוד מועיל לראות האם זה באמת עד כדי כך כך. זה תמיד על רצף. יושב כאן וציפיתי לשקט ונורא רועש, נורא רועש, כולם זזים והדלת נפתחת ונסגרת. אוקיי, זה בהחלט על רצף. מאוד שקט כאן. כן, זה על רצף. הכל על רצף. יש לי ריטריט נורא קשה. כן? על רצף. יכול להיות יותר קשה. חלק ממה שהתודעה עושה זה גם מבדילה באופן מלאכותי בין דברים שהם למעשה מעורבבים האחד לתוך השני. כן? הרבה פעמים רואים את זה עם כאב. אני יושב או את יושבת במדיטציה, כן? אתה יושב או את יושבת במדיטציה, ויש כאב איפשהו בגוף, והתודעה קצת דוחה אותו. כן? ובאופן שהוא לא, זה לא מילולי, זה לא ברובד המחשבה, אבל ברמה האנרגטית התודעה ממצקת את הכאב איכשהו ומנסה לדחות אותו החוצה. בתוך זה מובלעת שניות, כן? בין כאב לאי כאב. וחלק ממה שאפשר לעשות זה לראות אולי יש אזורים של רווחה או של עונג בתוך הכאב. כן? עכשיו, צריך מידה מסוימת של כוח מנטלי כדי לעשות את זה, אבל לפעמים שיש מספיק ריכוז, מספיק כוח מנטלי, או מספיק סמאדי, מספיק כוח מנטלי, מתבודנים מרגע לרגע, למעשה בתוך הכאב יש אזורים ממש של עונג. כן? והשניות בין כאב לעונג היא לא באמת כל כך גדולה. לפעמים בתוך הצליל אפשר לשמוע שקט. כן? אם תקשיבו ממש טוב לצליל, אתם תשמעו שרובו שקט. מאחוריו יש שקט, הוא בתוך שקט. כן? הוא כולו רצוף ושזור בשקט, בדממה. כן? התודעה מקבעת, אומר, הנה זה צליל, דוחה אותו. אבל מקרוב יש שם הרבה הרבה שקט. בתוך, לפעמים אנשים באים ואומרים לי, הריטריט הזה קשה לי, הריטריט הקודם היה לי מדהים. כן, כל דקה ממנו היה מדהים. כל דקה ממנו. אם מסתכלים מקרוב על משהו שהוא נדמה כמענג או נדמה כנפלא, כן? מרוצף בהרבה, כן? עכשיו ככה ועכשיו ככה ועכשיו, כן? לא מי יודע מה. דברים ממוזגים, מעורבבים האחד לתוך השני. עכשיו, את כל זה אפשר לתרגם לצורת עבודה, כן? לצורת הסתכלות, לדרך לגשת בה אל החוויה. לראות את התודעה יוצרת הבדלים, ולהביא את צורת ההסתכלות או את הידיעה שההבדלים האלה הם במידה רבה המצאה. כן? עכשיו, לא רק כאמירה תיאורטית, כן? צריך לבחון את זה. כן? צריך לראות איך התודעה, כן? לבחון שוב ושוב. איך התודעה למעשה ממציאה הבדל, ממציאה הבדל, מגזימה את ההבדל בין עצמי לאחר. מפרידה את הרצף בין טוב לרע לכתבים, בין התעוררות לאי התעוררות לכתבים. צריך לראות את זה שוב ושוב, ואז כשמופיעה שניות, וכל הזמן מופיעה שניות, לפעמים גסה, לפעמים מדינה, להביא את צורת ההסתכלות שרואה, זה לא באמת אמיתי, זה לא באמת אמיתי. וכמו שאמרתי קודם, כשהמיינד או הלב רואים, אוקיי, מה שאני חווה כאן הוא המצאה שלי, הוא המצאה שלי, זה לא באמת אמיתי, אז המאבק נשמט במידה רבה. כי אתה רואה, נאבק כאן בתחנות רוח, אין צורך, באמת אין צורך. אז בואו נשב עם זה לדקה. הלוואי שאנחנו וכל הברואים והברואות, היצורים והיצורות, נחיה עם חוכמה משחררת. הלוואי שכולם וכולן יהיו בריאים, בטוחים, שלווים ומאושרים. או במקום טוב על הספקטרום. אז תהנו בהליכה, ונתראה כאן אחר אורחת הערב.